שאל חברנו רבי עזרא מגורי, השם שמרו וחייהו, שאלה לא קלה. יש לו בגינה עץ לימון, מדי פעם בפעם נופל או נושר לימון מהעץ, ושאלתו היא כזו: האם הוא חייב להפריש מיני מעשרות? במיוחד שאלתו מתייחסת לכך, וזוהי שאלת חכם, אם לא יכניס את הלימון הזה דרך שער הבית אלא דרך הכניסה האחורית, האם גם אז יתחייב להפריש תרומות מעשרות מאותם לימונים שהוא מכניס מהחצר, מהכניסה האחורית של הבית, או לא? שאלה זו מאוד מאוד מורכבת וקשה להשיב עליה מיידית אלא לאחר הקדמות מסוימות. ונקדים ונאמר, אם האדם כותף את היבול שלו בשדה, יש שדה, יש גינה ויש חצר ויש בית. שדה לאו דווקא אם הוא מוקף גדר או לא, גינה יש ממוקפת גדר ובכל זאת דינה כשדה, ואילו חצר יש לה מעמד אחר בדינה כמו בית, יש בדינה כמו בית. ונראה למה נפקא מינה בכל הדברים האלה. בשעה שהאדם כותף את היבול שלו מהשדה או מהגינה וגומר את המלאכה, דהיינו יש פירות שגמר מלאכתן הוא על די שפשופם מהשיער שיש עליהם, ויש פירות שגמר מלאכתן על די ששמים אותם בערימה או בארגז. משעה שנגמרה מלאכתן אנו שואלים את בעל היבול מה הייעוד של אותן פירות, מה מכאן והלאה. אם הוא אומר לשוק, גמרנו, הוא חייב כבר במעשרות אף על פי שעדיין לא נקבעו למעשר, כי יש בתורת תרומות מעשרות שלבים שלבים. עונת מעשרות זה משעה שהפרי הגיע לרמה הכי הכי ראשונית שהוא ראוי לאכילה, אז כבר הוא חייב בתרומות מעשרות אם הוא לא אוכל אותם עריי. אבל אם כבר עבר את השלב של עונת מעשרות, מתי הוא יתחייב בתרומות מעשרות גם לעניין אכילת עריי? אם נגמרה מלאכתן של אותן פירות, של אותם יבולים, ופניהם וכיוונן ויעדן הוא השוק, אז חייב כבר בעל היבול להפריש מהם תרומות מעשרות ואסור לו לאכול אפילו עריי. אבל אם היעד שלהם הוא לבית, לא לשוק, צריכה ביתית, אז אנו מתירים לו לאכול עריי בלי תרומות מעשרות עד שיקבעו למעשר. ויש שישה דברים קובעים את המעשר, ואחד מהם עד שיראו פני הבית, ודווקא דרך השער של הבית. אבל אם הוא מכניס את הפירות דרך גגות או דרך קרפיפות, אזי עדיין, אפילו שהם כבר בתוך הבית, עדיין מותר לו לאכול עריי בלי תרומות מעשרות, אלא אם כן יצרף, לא אחד אלא יצרף כמות, אז יצטרך להפריש תרומות מעשרות. ולכן אם נתעלם ברגע הזה מהמעמד של הגינה של רבי עזרא, שעוד מעט ניגע בעניינה, ונניח שהוא הביא את הלימונים האלה מן השדה, מה שמקל עלינו יותר להבין, ואז הוא מכניס אותם נניח לא דרך הכניסה הראשית אלא דרך הכניסה האחורית, האם כבר נקבעו למעשר או לא? תשובה: יש בתים שיש להם הרבה כניסות. לפי המדרש, אצל אברהם אבינו האלו ארבע כניסות מכל רוח, כדי שהאורחים יכולים להיכנס בקלות מכל כיוון שמגיעים. אז זה לא נקרא שרק השער של הבית המעוצב והגדול והיפה, אלא כל כניסה לבית שהיא כניסה לבית, מלי קדמית חזיתית מלי אחורית, היא קובעת למעשר. לא אמרו חכמים כניסה אחורית, אלא מה אמרו חכמים? דרך גגות או קרפפות. ואנחנו כאן לא מדברים על גגות אלא דרך כניסה אחורית. אז מה זה אם כן קרפפות? כאן אנו באים לבדוק את טיבה של הכניסה האחורית. אם מאחורי הבית יש לו מין קרפף רחבה ששם אוסף עצים וכל מיני דברים כאלה, ומשם יש לו כניסה אחורית לבית, הועיל והקרפף איננו שימוש ביתי רגיל אלא אחורי שאדם בכוונה מסתיר אותו מפני הרואים, כי זה לא השימוש הכי יפה בעולם, אז הועיל והכניסה האחורית היא דרך קרפף כזה, אזי כניסה כזו איננה קובעת למעשר. ולכן גם אם אין לאדם כניסה אחורית כזו עם קרפף, אומר דרך אמונה בפרק רביעי מהלכות מעשרות הלכה ראשונה, אומר דרך אמונה, אם הכניסה האחורית של האדם יש בה סוכה ומשם הוא נכנס לבית, כיוון שאם היה בחג הסוכות לא היה מסכים שיכנסו דרך הסוכה, הרי שהכניסה הזו, אם אפשר להגדיר אותה לצורך ההבנה, היא כניסה בעם בערבון מוגבל, כשם שאין האדם רוצה שיכנסו דרך הקרפף לבית, כי כאמור שם הוא אוסף דברים, גזרי עצים וכל מיני דברים שאין אדם רגיל או רוצה שיראו או ייכנסו דרך מקום כזה. לכן כל שהכניסה האחורית של האדם היא מקום שאין האדם מעדיף שיכנסו משם, לא בגלל מרחק אלא בגלל שלא היה רוצה שיכנסו משם, אזי כניסה כזו איננה קובעת למעשר. והייתי מעז לומר שאם הכניסה הזו האחורית היא ישירות למטבח או ישירות דרך מקום שיש שם שירותים במקלחת, אין האדם רוצה שישתמשו בכניסה הזו בגלל פגיעה בצנעת הפרט. אין אדם אוהב שפתאום נכנסים לו למטבח או למקומות כאלה, ואז היא כניסה רזרבית בלתי מעודפת, ולהפך שמים אותה כמו שאומרים ספר, ורק אולי לבני בית שהם רגילים בכך. ואם כן כניסה כזו לא קובעת למעשר, ואם מכניסים דרך שם עדיין רשאים לאכול אחד אחד בבית, אבל לא בצירוף. אבל אם הכניסה היא אחורית, כניסת ספר לא בגלל שהיא לא מעודפת, אלא יש מכאן כניסה, יש מכאן כניסה, רק דרך השער הרגילה היא יותר חזיתית, היא יותר נאה, היא יותר קרובה. אז הכניסה האחורית כזו שאיננה דרך סוכה, דרך קרפף, דרך מטבח, דרך השירותים, אם איננה כזו היא הרי קובעת למעשר, ומיד שמכניסים משם כבר מתחייבים אפילו כשהוא אוכל פרי פרי, עד כאן. ומכאן אנחנו מגיעים להגדרה של גינה. תראו כמה השאלה הזו מורכבת מאוד מאוד. להגדרה של גינה, גינה רבותיי נעדרת, דיינו עודרים אותה ונוטעים אותה וזורעים בה, ולכן אף שבדרך כלל הגינה גידורה והיא משתמרת, דינה כמו שדה, ואם יש לנו תאנה בגינה, עץ לימון בגינה, עץ תמרים בגינה, אזי אין אינה קובעת למעשר בגלל שהיא משתמרת, כי עדיין תורת שדה יש לה, תורת גינה יש לה, אין לה תורת חצר. אבל אם יש לי חצר ויש לי בתוכה עץ לימון, תאנה, רימון או כל עץ אחר, אם החצר הזו משתמרת, אזי היא קובעת למעשר. ואז אם אני אוכל אחד אז מותר לי, שתיים שתיים כבר אסור, זה נקרא צירוף, זה גדרי קביעות וזה אסור, כי החצר כזו המשתמרת היא קובעת למעשר. זה אפילו בלי כניסה לבית, אלא עצם העובדה שהיא גדלה בתוך החצר או מכניסים לתוך חצר כזו דרך השער של אותה חצר, היא כבר קובעת, ובצירוף זה כבר אסור. אחד אחד מותר. עכשיו, מה שחשוב לנו לדעת, והוא זה, החצרות שלנו היום, יש ספק אם בין גדרי גינות עליהם, שם של גינה עליהם, או שם של חצר עליהם. איך נוכל לקבוע אם שם של גינה עליהם, או שם של חצר עליהם? אם היא נעדרת ברובה, כלומר עודרים אותה ברובה, נזרעת ברובה, נטעת ברובה, ושירו בתוך החצר הזו מאות לשימושים, כי מה מייחד את החצר? כמו קרפף, שימושים לבית, מוציאים כל מיני דברים ושמים בחצר. הועיל ושירו בה מאות לשימושי חצר, עדיין שם של חצר עליה, ולכן תאנה שבתוכה היא נקבעת למעשר, כי חצר כזו אף על פי שיש בה נטיעות או זרעים, אם נשאר בה מאות לשימושי חצר, דין חצר יש עליה והיא קובעת למעשר. ולא יועיל אם יכניסו משם דרך כניסה אחורית, כי היא עצמה קובעת למעשר. כך יוצא איפה? אם הגינה של רבי עזרא יש לה תורת חצר וצריך לבדוק את הנתונים, אז היה הלימון שבתוכו כבר נקבע על מעשר, רק מותר אחד אחד ולא שניים שניים, וזה לא יועיל כניסה אחורית שום דבר. היה ולא נשאר בה מיעוט של חצר לשימושי חצר, נבדוק את הכניסה האחורית שלו. אם הכניסה האחורית שלו עוברת דרך סוכה, אזי עדיין לא קובעת למעשר. אם דרך שירותים או דרך מטבח, עדיין לא קובעת למעשר. אבל אם היא נכנסת לחלק של הבית, היא קובעת למעשר וכבר יעשר, אלא אם כן יפרש תרומות מעשרות. רבי חנינא בן עקיבא.